כל חי אונליין 93fm.co.il.
שלה בנימין נתניהו התייחס ערב להרשעתו של החייל היורה מחברון הלא עזריה ואמר כי הוא תומך במתן חנינה לאלו. הודעה מטעמו של נתניהו נאמר, זהו יום קשה וכואב לכולנו, בראש ובראשונה לאלו ולמשפחתו, לחיילי צה"ל, לאזרחים רבים ולהורים של חיילינו ואני בתוכם. עוד נאמר בהודעה, אני קורא לכל אזרחי ישראל לנהוג באחריות כלפי צה"ל, מפקדה והרמטכ"ל. יש לנו צבא אחד שהוא בסיס לקיומנו, חיילי צה"ל הם הבנים והבנות שלנו והם חייבים להישאר מעל לכל מחלוקת. שר חינוך נפתלי בנט קרא אפוא לחון את עזריה ואמר, לא צריך מילים מנחמות, צריך חנינה עכשיו. אני מצפה משר הביטחון שיפעיל את סמכותו ויפנה כבר הערב בבקשת חנינה מיידית לנשיא. שר האוצר כחלון אומר כי הדיון על מתן חנינה לעזריה ראוי שיתקיים בתוך התהליכים המשפטיים ובתאום עם הגורמים המוסמכים בצה"ל. אלו ידיעות של כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר וכתבנו הפוליטי איתי גדסי. הפלסטינים מדווחים כי כוח של צה"ל פתח הערב באש לעבר רכבו של בכיר הרשות הפלסטינית אסד הרמלאווי המכהן כמנכ"ל משרד הבריאות הפלסטיני. לטענת הפלסטינים, התקרית אירעה סמוך להערם שבאזור המעלה. פקחי המינהל האזרחי הרסו היום 5 אוהלים ו8 בריכות המשמשות לאגירת מי גשמים שהקימו פלסטינים ללא היתרי בנייה בסמוך ליישוב תקוע בגוש עציון. המינהל האזרחי טוען כי בשבוע האחרון הרס יותר מ-40 מבנים לא חוקיים של פלסטינים ברחבי יהודה ושומרון. מצרים מצאה היום 3 בני אדם החשודים כי תכננו את הפיגוע בכנסייה בקהיר בחודש העבר. בפיגוע נהרגו 28 בני אדם, את הפיגוע ביצע ארגון המדינה האסלאמי דאעש. נשיא מקסיקו מינה את לואיס וידגארי, מי שהיה עד כה שר האוצר בממשלתו והוא מונה לתפקיד שר החוץ כעת. שר החוץ הנוכחי ארגן את ביקורו במדינה של דונלד טראמפ, הנשיא הנבחר של ארצות הברית, במהלך המרוץ לנשיאות. בפיגוע בעיראק נהרגו הערב לפחות 14 בני אדם ויותר מ-30 נפצעו. הפיגוע אירע בעיר מוסול ובוצע באמצעות טרקטור ממולכר. התחזית מיד.
התחזית בחסות
קרם גוף לחוט מוגברת של קרמה לאור יבש במיוחד, מואשר בחמאת שיעה לטיפול אינטנסיבי והקלה מיידית.
הלילה מעונן חלקית, בצפון ייתכן גשם מקומי קל, מחר עלייה בטמפרטורות ואין תהיינה רגילות בעונה.
התחזית בחסות
קרם גוף לחוט מוגברת של קרמה לאור יבש במיוחד, מואשר בחמאת שיעה לטיפול אינטנסיבי והקלה מיידית.
ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי,
כל חי תמיד איתי. נפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב למנדי אור ודוד זרובבלי שאיתנו כאן באולפן. אנחנו מתחילים את התוכנית שלנו בנושא התמוטטות עצבים, ולאחר מכן נתייחס בעזרת השם אל שאלותיכם שלכם המאזינים. התמוטטות עצבים. התמוטטות עצבים מתרחשת כשאדם נשבר תחת יותר מדי לחץ. כלומר, יש לו יותר מדי גורמים ששואבים ממנו תשומת לב, אנרגיה, ומרגיש מחויב ליותר מדי גורמים. אולי לאדם אחר זה לא יהיה אומס, אבל בהרגשה שלו בשבילו זה אומס. אומס. התמוטטות עצבים היא סובייקטיבית, כלומר לפי כוח הסיבולת שיש לכל אדם. האדם הזה הרגיש בתקופת זמן שבשבילו זה היה יותר מדי זמן של אומס, של מחויבויות, של ציפיות, תחושת חובה. לעמוד בכל הציפיות האלה. לכן הוא חווה מעין קריסה רגשית, הוא נשבר, זה בא ידי ביטוי לפעמים בחוסר עניין בכל מיני פעילויות ודברים חשובים שהיה עושה האדם הזה למען עצמו ולמען אחרים בעבר שלו. לפעמים הוא חווה את חוסר העניין בכל מיני פעילויות, ולפעמים הוא מרגיש גם מבולבל, לא מרוכז, בכל מה שהוא עושה בשגרת החיים שלו. הוא מאבד את הביטחון העצמי שלו, את הערכה העצמית שלו, לפעמים הוא אפילו לא מסוגל להזיז את הגוף שלו, הוא כבר לא מצליח, גם מבחינה פיזית, לתפקד בצורה מאוזנת ורגילה, גם רגשית לא תמיד. האדם סובל מבעיות בשינה, חוסר תיאבון באכילה, למרות שלפני כן הוא היה עדיין עם הרבה תיאבון באכילה. לפעמים הוא חווה תחושת חוסר משמעות במה שהוא עושה, ריקנות. הריקנות הזו, היא באה בעקבות ההתמוטטות עצבים. ההתמוטטות עצבים יכולה להוביל את האדם להתקפי פאניקה, להתקפי דיכאון. יש כאלה שיחוו סיוטים בלילות במקרים קיצוניים, אפילו הזיות. הם יכולים להיות בשגרת החיים שלהם אחרי התמוטטות עצבים, במצב של הרבה כעסים, אפילו יחסית קטנוניים, ביחס למי שהם היו בעבר שלהם. התמוטטות עצבים מגיע הרבה בעקבות לחץ. פטירה של אדם יקר, מאבדים מקום עבודה, חובות כלכליים, קשיים במערכות היחסים, מערכות משפחתיות או מחוץ למשפחה, עבודה תובענית. יש בני אדם שנראים בתקופה מסוימת של החיים שלהם, שהם יותר עייפים, יותר מתוסכלים, יותר מותשים. הם לא מרגישים מלאי מרץ ואנרגיה כמו בעבר שלהם. הם לא תמיד מודעים לכך שהם חווים התמוטטות עצבים. יש עליהם יותר מדי לחץ, יש עליהם יותר מדי דרישות או ציפיות שלהם מעצמם או של אחרים מהם. הנפש שלהם לא רואה איך אפשר להביא את הדבר לידי המודעות של האדם. האדם לא מודע לכך, הוא מדחיק את המידע הזה מעצמו, הוא לא מוריד ציפיות, הוא לא שם גבול. הוא לא שם גבול למערכת החיים התובענית שהוא חווה, ולכן הוא, או יותר נכון הנפש, חלקים קצת פחות מודעים אצלו, מתחילים לפעול, לאותת. הוא נכנס למערכת של עייפות, תסכול, הוא מותש, הוא מתרחק מהסביבה, הוא נעדר מהעבודה לכמה ימים, הוא מתחיל לפספס מפגשים חברתיים למרות שזה לא תמיד אופייני לו, הוא לא מצליח לבצע משימות פשוטות, או אפילו לשמור על היגייניה ברמה בסיסית, מה שבעבר הוא כן היה עושה. האדם מתחיל יותר ויותר לדאוג לדברים שלא קורים במציאות. יש לו נטייה להתרגש מדברים קטנים שבעבר הוא לא היה מתרגש או מתרגז בגללם. קשה לדעת מראש מה הם האירועים שיגרמו לאדם להגיע אל הקושי הזה, אל ההתמוטטות עצבים, מה שיגרום לו להתמוטטות נפשית. לפעמים אפילו מערכת ניסויים קשה, יום אחרי יום יכולה להוביל את האדם להתמוטטות עצבים. קשה לחזות לדעת מראש מהם אירועי החיים שיובילו את האדם לקצה הכוחות שלו ויובילו אותו להתמוטטות עצבים. העיקרון שאליו חשוב שהאדם יהיה ער, זה שאם ישנו נושא מסוים בחיים שלו שמעסיק אותו יותר מדי, העבודה, החברה, ההתמצאות שלו בחברה, המעמד, הוא יותר מדי דואג, מה יהיה, איך יהיה, יש לו בשגרת החיים שלו יותר רגעי לחץ ומתח מאשר חוויות שגרתיות, שלא לדבר על כך שכמעט ואין חוויות חיוביות. במילים אחרות, לא החוויה או האירוע הם גורמי הלחץ, כמו יכולת הסיבולת של האדם, יכולת סיבולת הכוונה היא שהאדם חווה לחצים. אבל זה לא מציק לו, זה לא מטריד אותו, הוא מטריד אותו, אבל לא תופס את הראש שלו יותר מדי. האדם שמגיע לטיפול בעניין הזה, הוא צריך לקבל מענה משני כיוונים. גם נקודתי, כעת בהווה, להרגיש יותר טוב. חוויה חיובית יותר, להתנקות מהמתח, מהלחץ, פתרונות נקודתיים. יחד עם זאת, פתרונות מהותיים, לשפר את היכולות של האדם, לשאת מתחים ולחצים. ננסה קצת להעמיק בנושא הזה. למה שמישהו יחווה התמוטטות עצבים? לבני אדם יש מעין מנגנון שבנפש שעוזר להם להגן על עצמם. זה מנגנון שעוזר להם להגן על עצמם, ואם לדוגמה יש לאדם לחצים בעבודה. אז האדם אומר לעצמו, זה זמני, זה יעבור, זו השקעה לטווח קצר ובסוף זה ישתלם. לפעמים זה באמת נכון, לפעמים זו תקווה. אבל התקווה הזו היא מסוכנת בגלל שיש גבול דק בין תקווה לאשליה, בין תקווה להצלחה, בין תקווה, אשליה והתמוטטות עצבים. אנשים מדברים על חזון, על שאיפות, על מטרות, על משמעת עצמית, שכל אלה מילים נהדרות, תכנים חשובים. יחד עם זאת, אם בני האדם לא ידעו לעשות את זה נכון וטוב, הם יכולים להיפגע יותר מאשר להרוויח ויצא שכרם בהפסדם. לכל תקווה יש מימד מסוים של אשליה, שהוא האדם, הוא משלה, סלש, אולי, מקווה. זה תקווה, זה אשליה. התקווה, שלפעמים היא אשליה, עוזרת לנו לעוות את המציאות, לסלף את המציאות. כך אנחנו מצליחים לשקר לעצמנו, להשלוט את עצמנו. האדם אומר לעצמו, שאני אעבוד עוד קצת, ובסוף המנהל יזה כמה אני טוב וכמה אני איכותי, אבל הוא מפחד להיות יותר אסרטיבי, מפחד לדבר, להביע את עצמו, להיות יותר נוכח. במקום לעבוד על הנושא הזה, להיות אסרטיבי יותר, יעיל יותר, מבקש את אם הוא מרגיש שהוא ראוי לכך, על המשכורת וכדומה, לעמוד על מה שמגיע לו, על תנאי העבודה ועל הזכויות שלו. אם בכל אופן הוא רוצה לוותר, שידע על מה הוא מוותר, שישיג מה שמגיע לו, או שיוותר, אבל ממקום מודע, ממקום שיש לו בחירה. או לפחות אפילו שאם הוא לא משיג מה שהוא רוצה להשיג, אבל שיהיו לו את התכונות שיסייעו בידו להשיג מה שמגיע לו, ואז שיוותר. אבל האדם מוותר לעצמו, ולמה? הוא מפחד לחזק את יכולת התקשורת שלו מול אנשים אחרים, לכן במקום לעבוד על הנושא הזה, הוא משלה את עצמו. שבסוף יזהו מי הוא, מה הפוטנציאל שלו, בינתיים אחרים עוקפים אותו. הוא אומר לעצמו, אבל איך? להם יש פחות כישרונות ממה שלי יש. כך הוא נשאר עם התסכול שלו. הוא לא חייב להישאר כך, אבל הוא לא רואה ברירה. למה? בגלל שהוא מתמקד בתקוות שהן על גבול האשליות. הוא אומר לעצמו, עוד יזהו אותי, עוד יכירו, עוד המנהל יבין כמה אני עובד, אני משקיע. אבל לא בטוח שזה יעזור. מה שהוא כן צריך לעשות, זה לעבוד על עצמו, על הביטחון העצמי, על האסרטיביות, להיות ממוקד יותר, לדרוש יותר, לעמוד על שלו. ביחסים החברתיים שלו, ביחסים בין עובד למעביד. וכל עוד הוא לא יהיה כזה, הוא כנראה לא יראה שינוי. ואז הבן אדם הזה משתמש במנגון הגנה, שאומר לו, יהיה בסדר, תקוות, שם הגבולה אשליות. זה עוזר לאדם לקום לעשות את תפקד, למרות שלפעמים נראה שאין אור בקצה המנהרה. ואז האדם הזה לא מתמקד בפתרונות. לפעמים טוב ויעיל שאנחנו מאבטים את המציאות או מתעלמים ממנה. לדוגמה, אם היינו מודעים להיבטים השלילים של המציאות כל הזמן, היינו עוצרים, היינו נמנעים מלתפקד. אם היינו חלילה רואים כל הזמן תמונות של תאונות דרכים, לא היינו יכולים להיכנס למכונית ולנהוג. אולי אפילו לחצות את הכביש. לכן יש מנגון הגנה שעוזר להדחיק, להכחיש. זה מונע מעצמנו להיחשף מול מידע רגשי שיכול לפגוע בנו. אבל לפעמים, כשהאדם מדחיק מעצמו יותר מדי, כמו הדוגמה שהראינו מקודם בנושא העבודה, אז האדם הזה, הוא לא עובד על תכונה. תכונה של יותר אסרטיביות, יותר ביטחון עצמי, יותר נוכחות, יותר לעמוד על שלו. הוא לא עובד על זה. אז הוא משלה את עצמו שיהיה בסדר. ובסוף הוא לא מקבל מה שהוא רוצה. ואז יש לו התמוטטות עצבים. יש לו אפילו משבר ערכי. למה לא קיבלתי מה שמגיע לי? למה משמיים לא ראו אותי? אבל זה לא קשור לשמיים, זה קשור אליך. ודאי שהכל משמיים, אבל מצפים ממך שאתה תפעל תעשה, ומה שהיית צריך לעשות בדרכי הטבע, השתדלות למינימלית, רק לבקש. לא עבדת אפילו על התכונה הזו ועל המקום הזה. למה לא? האדם הזה לא האמין שהוא יכול. היות שכך, הוא במקום להתמקד בבעיה, לעבוד על הבעיה. ומהי הבעיה? הבעיה היא שהוא אין לו את הביטחון העצמי, את היכולת להתמקד בצרכים שלו, ולראות איך הוא יכול להשיג את המענה הראוי, למענו, למען המשפחה שלו. הוא התמקד בכל מיני דברים מסביב, יצר לעצמו אשליות, הדחיק מעצמו את הצורך, ואז הוא מגיע להתמוטטות. לפעמים יש לאדם תכונות שליליות מאוד, אלא שהוא לא יכול להכיל אותם, ולכן מה הוא עושה? הוא גם כן מדחיק אותם. הוא משליך אותם למישהו אחר. השלכה. יש חסרונות? הוא לא רואה את החסרונות שלו בעצמו, אלא הוא שם אותם על זולתו. הוא מדחיק אותם מעצמו. לדוגמה, הוא עצלן. קשה לו עם זה. במקום לפתור את הבעיה אצלו, הוא שוב ושוב מזהה את זה, את התכונה הזו, על אנשים אחרים. זה מסיר אותו רגשית. למה? כי הבעיה היא אצלו, אלא שהוא לא יכול להכיל את זה. הוא לא יכול להכיל את זה שהוא סובל מהבעיה הזו. אז כל האנרגיה, במקום שתהיה מופנית אצלו, בשביל לפתור את הבעיה, הוא מתמקד בחסרונות האלה אצל הזולת. וכך, יש כל מיני חסרונות אחרים אצל הזולת, כמו בזיזות, חוסר נעימות, חוסר יכולת תקשורת. ואת הכל הוא יכול להכיל. אבל את העצלות של מישהו אחר לא. למה דווקא את זה לא? למה את שאר התכונות השליליות האחרות כן? התשובה היא, מכיוון שיכול להיות שאצלו הוא מדחיק את ההתמודדות שלו עם התכונה הזו. הוא מרשה לעצמו לומר, אני יודע להכיל את האחרים, אני יודע לשמוע, להקשיב, להבין, לסלוח, יפה. אבל איפה הוא עושה את זה? דווקא באותן תכונות שהן לא מטרידות אותו. אותן תכונות שהוא לא מתמודד איתם יום יום. כמובן שלא, כולם עושים כך. אלא שיש כאלה שכן, זה נקרא מנגנון של השלכה. וכך האדם לא מתמודד עם בעיות, מדחיק אותם, לא נתן מענה לצרכים שלו, מדחיק רגשות, וכל ההדחקות וההכחשות האלה, הן יוצרות, כאשר הן מצברות ליותר מדי, התמוטטות, עצבים. אנחנו נצא להפסקה. ובעזרת השם אחרי הפסקה נתייחס גם בעזרת השם אל נושא ההתמוטטות עצבים, וגם אל נושאים נוספים שתוכלו לשאול בעזרת השם בנושא נפש האדם. האדם בינו לבין עצמו, בינו לבין החברה, בינו לבין המשפחה. מספר הטלפון שלנו 03-903-903-9, 03-903-903-9. הפסקה, ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
שלום, כאן אריה לוי מחנות הדגים הלוי בבני ברק. בדגים אני מבין, ולכן אני לא מתפשר על איכות. יש הרבה דגים בעולם, אבל אליי הביתה נכנס רק דג ישראלי טרי.
שלום, שמי ליאור רוזנבלט, ואני עוסק במסחר באתר המחירות הגדול בעולם, eBay. אני רוצה להזמין אתכם להשתתף איתי בהצלחה, ללמוד כיצד להקים עסק מצליח באינטרנט ולהתפרנס משוק המחירות העצום של eBay בצורה בטוחה ומקצועית. בואו תלמדו כמה זה פשוט. חייגו לאייסל, כוכבית 3096. אייסל, ככה לומדים היום לסחור באינטרנט, כוכבית 3096.
ממש לא משנה אם יש לך ראש גדול או ראש קטן, אם אתם רוכבים על אופנוע או על קטנוע, כדאי שתכניסו לכם טוב טוב לראש, רק קסדה שלמה בטוחה יותר, ותגן עליכם טוב יותר. רכבו בקסדה שלמה ותקנית, כפפות ומעיל, בעיר ומחוץ לעיר. חושבים
חיים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה, rsa.gov.il.
מתלבט האם ללמוד תואר? תחשוב קריירה. בקמפוס החרדי של בר אילן תוכל ללמוד מכינה לתואר אוניברסיטאי הפותח דלתות בתחומים מבוקשים בעבודה כגון פסיכולוגיה או ניהול ולוגיסטיקה. צלצל עכשיו 03-738-4272 או 3.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואים?
ייעוץ רב-תחומי! זה המקצוע בשבילך! הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואים, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
לא אחת, לא שתיים, אלא 1.6 מיליארד. כן, כן. בכל שנה צורכים בישראל 1.6 מיליארד שקיות רק מהסופר. רגע לפני שכולנו שוקעים בשקיות, עוברים לסל קניות רב פעמי ומונעים נזק סביבתי חמור. החל מג' טבת, 1 בינואר, חוק השקיות נכנס לתוקף, ושקיות שתיקחו בסופר יעלו 10 אגורות. סלים בסבסוד המשרד להגנת הסביבה יחולקו בקנייה מעל 100 שקלים עד גמר המלאי ברשתות השיווק שהצטרפו למהלך. פרטים באתר המשרד להגנת הסביבה. מהיום לוקחים כל שקית ברצינות, כי כל שקית זה בל תשחית.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
חדש, הסדר הנסיעות הארצי ערך צבור, מעתה גם ברכבת הקלה. שימו לב, על פי הנחיות משרד התחבורה, חובה לתקף את הכרטיס בכל נסיעה. פרטים נוספים באתר סיטי פאס, או במוקד השירות, כוכבית 3686. הרכבת הקלה עושה טוב לירושלים.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9, 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477, 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
שלום, הרב.
שלום וברכה.
אני אגיד לרב את האמת, כן. עכשיו אומרים שקלה שונאת לך מותה.
כן.
עכשיו אני לא רוצה לחתן את הבן שלי, ואני אגיד גם לרב את הסיבה מה אני לא רוצה לחתן אותו.
כן.
כי אני, יש לי הרבה לחצים, ואם אני אחתן אותו עם איזה קלה שככה תרגיז, ואומרים קלה שונאת חמותה, חמותה שונאת קלתה.
כן. אני מבין, אם אני מבין אותך, את אומרת שאת לא רוצה לחתן את הבן, מכיוון שאת מפחדת מהקשר הלא המסוכן שעתיד להיות בין קלה לבין חמותה. כן. שני דברים. קודם כל, כל מה שמדברים על כך שישנה שנאה בין קלה לבין חמות, בין חמות לבין קלה, זה ודאי לא מקרה שהוא גורף. יש גמרא במסכת יבמות. הגמרא שם אומרת שחמות יש בה מימד של שנאה כלפי הקלה. אבל מתי זה בא ידי ביטוי? זה בא ידי ביטוי בהיבט הלכתי. אם והיה, ורחמנא ליצלן, הבעל נפטר, ואין לנו הוכחות שהבעל נפטר, אף אחד לא ראה אותו, אז האישה היא אגונה, אבל אם והיה, ואפילו אחד ראה אותה, ראה אותו, אפילו אדם אחד, איש או אישה, ראו את הבעל שנפטר, אז האישה היא כבר לא תהיה אגונה. וכאן הגמרא, דנה, האם חמות היא נאמנת להעיד, ועל כך אומרת הגמרא, שהחמות...
מה זה, אני הכי נאמנת.
כן, אז זה נכון. החמות היא לא נאמנת. לא, את עדיין לא חמות, אז זה בסדר מבחינתך. החמות...
חיים בכלל, כן.
כן, בחיים בכלל ודאי. החמות לא נאמדת להעיד על כך שרחמנה ליצלן הבן שלה נפטר. ואז האישה היא לא יכולה להשתחרר מהגינות שלה בעקבות עדות החמות. ולמה? כי כאן הגמרא אומרת שחמות... יכול להיות שכל העדות היא לא עדות אמיתית, והיא שונאת את קלתה, ולכן המקום הזה זה מגיע. וזה אכן גם נפסק להלכה לגבי התחום הזה. אבל זה לא אומר שהחמות והקלה יש בהם שנאה. לא ייתכן גם כן שהקדוש ברוך הוא יחייב בני זוג שהתחתנו, עד כדי כך שהתורה אומרת ש... ועזב איש את אבי ואמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. לא ייתכן שהתורה, שדרכה דרכי נועם, וכל נתיבותי השלום, התורה הזו... היא תחייב בני הזוג להתחתן והחתונה הזו היא תהיה מורכבת משנאה בין כלל לבין חמות. זה לא ייתכן שדבר כזה. יש מקרים שיוצאים מן הכלל, אבל המקרים יוצאים מן הכלל, הם ודאי לא מעידים על הכלל עצמו. אז קודם כל, יש מקרים יוצאים מן הכלל.
אני גם הייתי מגדירה את עצמי כי יוצאת מן הכלל, כי יש לי מערכת לחצים, אני אגיד לך את האמת, אני מתרגשת די מהר.
כן, בסדר גמור, זה נושא שצריך לטפל בו, אבל זה עדיין לא קשור לשנאה. אבל זה נכון, בסדר, אני מסכים שלגבי רגישות, אני רוצה לדבר על הרגישות הזו, אבל רגע אחד, לפני שאני אדבר על הרגישות, אני רוצה לומר עוד נקודה אחת שהיא חשובה. גם רבותינו אומרים שבעקבתא דמשיחא קלה כמה בחמותה. אבל מזה גופה שהגמרא אומרת שבעקבתא דמשיחא קלה כמה בחמותה, אז מה זה אומר? זה אומר שקלה כמה בחמותה זה נבואה רעה על עקבתא דמשיחא. אבל זה אומר שבכל ימי ההיסטוריה הדבר הזה לא היה. כי אם זה היה, אז לא הייתה הגמרא צריכה להגיד שלעתיד לבוא, כלומר בתקופה של עקבתא דמשיחא, המצב יהיה כזה גרוע שקלה כמה בחמותה. כלומר שזה לא מאפיין. אז סתם ככה זה לא אמור להיות. ישנם תקופות שבהם זה כן ככה, כמו בעקבתא דמשיחא, ששם נמצא את זה יותר. אבל להגיד שזה ככה, ודאי שבבסיס זה לא ככה. אדרבה, במחקרים כיום מראים ש-75% מהקלות הם בקשר נהדר עם החמות שלהם, וחלקם גם כן בקשר טוב יותר עם החמות מאשר אמא שלהם.
הבנתי מה הרב אומר, אבל איך אני יכולה בעצם לקראת החתונה להתגבר על כל הקשיים הלחצים וגם לא להתרצבן?
בגדול, מתי אנחנו מוצאים שיש קושי לחמות ולקלה? הקושי הוא כאשר מתערבים. מתי הם מתערבים? מתי אנחנו יודעים שהתערבנו? כאשר הקלה שלך בעזרת השם לעתיד לבוא, כלומר לעתיד הקרוב בעזרת השם, הקלה שלך, כאשר הקלה שלך היא תעשה החלטות, היא ובעלה יעשו החלטות, ובהחלטות שהם מחליטים, איך יודעים שבני זוג הם מספיק בוגרים ועצמאים, כשהם יוצאים, קובעים לעצמם או עושים לעצמם החלטות בחיים שלהם, וההחלטות הם על בסיס הנתונים שהם מחליטים, והם לא אומרים לעצמם, אני אומרת כך, בעלי אומר אחרת, וההורים של בעלי ושל אשתי אומרים כך וכך. כלומר, לא מכניסים את דעתם של ההורים בכל אופן בדרך כלל כאחד מהשיקולים.
זה המקום,
זה המקום שאת צריכה להיזהר, לא להיכנס למקום הזה. זה המקום שאת צריכה להיזהר, לא להיכנס למקום הזה, שבו כאשר בני הזוג יעשו בעזרת השם החלטה זו או אחרת, אז שהם לא, הם לא אמורים להתייחס למה שאת רוצה שיהיה. כמובן, אמורים להתייחס באופן כללי, אבל זה לא אמור ללוות אותם כל הזמן. הם צריכים לעשות את ההחלטות שלהם ביניהם, בינה ובין עצמם, ודאי צריכים להתייחס להורים ולשמוע את דעתם, אבל בסוף מערכת השיקולים היא רק שלהם. וזה יעזור גם לך, מכיוון שאז הבן שלך ירגיש טוב, קלה שלך תרגיש טוב, את תרחיבי את המעגל המשפחתי, תרגיש יותר תחושת סיפוק, תחושה שהנה את גודלת ואת מתפתחת והילדים גדלים ויש נכדים בעזרת השם, זה עצמו מרגיע.
אפשר לבקש ברכה לרפואת כוחה ושמוליק בנסימה?
אפשר בעזרת השם שתהיה ברכה והצלחה רבה בעזרת השם בכל מעשיו.
אמן, תודה רבה לך הרב.
תודה רבה. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
Hello.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב לרב, אני מבינה שאני בשידור, נכון?
אכן כן.
אוקיי, אני שומעת את עצמי פשוט באקו.
כן.
השאלה שלי היא, זה לא שאלה, זה יותר רצון באמת לפתור, או באמת לראות את מה קורה בסיטואציה הזאת שאני חווה כל פעם מחדש, כשאני נמצאת בקבוצה עם אנשים.
כן.
נניח אני מגיעה לאיזה קורס חדש או איזה מפגש עם אנשים.
כן.
אז באמת מה שקורה לי זה שאני קודם כל אני טיפוס שמאוד מאוד קולט אנרגיות של אנשים, מאוד מושפעת, וזה מאוד מאוד משפיע לי, כי אם למשל אני מרגישה איזשהו תדר או אנרגיה שלילית מבחינתי כפי שאני רואה אותה, אני קוראים מייצמת,
אני מאסת לך
מאוד להיפתח, אני נכנסת ממש לסימפטומים של חרדה, ואני לא מצליחה להביא את עצמי, אני פשוט משתתקת, ואני לא מצליחה להביא את מי שאני. עכשיו, הסיטואציה הזאת היא יותר, היא מציקה לי, ולו גם בגלל העניין שאני בעצמי עוסקת בתחום טיפולי, וכשאני על אחד על אחד, אז אני הכי כאילו שופעת ביטחון וידע ועוצמה ומכילה ובאמת נותנת. ופתאום כשאני נכנסת לקבוצה, כאילו לוקח לי זמן עד שאני חוזרת לעצמי, וזה נורא, נורא מתסכל אותי. ותמיד הדחקתי את הבעיה הזאת, ועכשיו פתאום ככה, תוך כדי שאני פותחת את הרדיו ושומעת, אמרתי שאני חייבת את זה לעצמי. כאילו אם לא עכשיו, מתי?
אז הבנתי. קודם כל, זה טוב ונכון שרוצים לפתור את זה. אם אני מבין, הבעיה היא כך. הבעיה היא ש... אנחנו רוצים לפתור בעיה שכאשר אנחנו הולכים לאיזשהו אירוע חברתי או קורס או לימודים, אז שם אנחנו נעתעים ונסגרים, נכון?
ממש. עכשיו, זה לא קורה תמיד, זה לא קורה תמיד, זה קורה בסיטואציות מסוימות. זאת אומרת, עוד פעם, זה אולי שמע קצת מוגנר, אבל אני כאילו... צריכה לבחון את כל הנפשות שיש שם, את כל הדמויות, אני ככה עוברת אחד אחד,
כן.
ואני כאילו צריכה לקלוט את האנרגיה שלהם. אם האנרגיה שלהם יושבת
מטוב... מה זאת אומרת לקלוט את האנרגיה?
אני לא יודעת, זה משהו שאני לא יכולה להסביר. אני תמיד הייתי, גם כשהייתי ילדה קטנה, תמיד הרגשתי מאוד למי להתקרב, היה לי את החוש הזה, למי להתקרב, עם מי לדבר, עם מי לא לדבר. ואתה יודע מה, אני גם לא טעיתי, אני ב-90% מהפעמים לא טעיתי. עם השנים קצת יותר ככה פיתחתי
את
היכולת ואת ההבנה הזאת, פשוט לעצור רגע לנשום ולהגיד רגע, לא לשפוט מהר, חכי, את עוד עשויה לגלות דברים. אבל למשל השבוע הייתי באמת התחלתי איזשהו קורס שהייתי חייבת להשלים, ולא היה לי טוב. אני ממש הרגשתי שאני נעתמת, וסימפטומים של חרדה התחילו לי. דופק מהיר, וכשהמנחה רצתה ממש ככה, עשתה סבב ורצתה להגיע אליי, אני לא ידעתי מה לעשות. אני ממש הרגשתי, וזה לא מתאים לי, כי מי שמכיר אותי בחיי יום יום, יודע שאני אדם די, די בולה, די חרדמתי.
החרדה
לא
הזו...
לא מבין את הטיפול הזה.
החרדה הזו שאת מדברת עליה, החרדה הזו היא הייתה, כל הזמן, או התחילה לאחרונה?
היו תקופות בחיים שזה היה יותר, והיו תקופות שזה בכלל לא היה.
מאיזה שלב זה התחיל? מאיזה שלב זה חזר?
אני חושבת שבשנתיים האחרונות, כי אני עברתי תקופה לא קלה בגידול של הבן שלי, ואני ממש כמעט ולא יצאתי מהבית, ו... תקופה לא פשוטה, באמת, ניסיון לא פשוט שעברתי.
כן.
יכול להיות שזה מה שגרם לי ככה, קצת אולי, אני לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה, אבל אולי באמת, כאילו אני פורצת את הגבולות של עצמי, אני כאילו חובה מחדש את המציאות, אני כאילו נפגשת פתאום מחדש עם אנשים.
בגלל שבמהלך, בגלל שמהלך השנתיים האחרונות יחסית היותר סגורה בגלל הטיפול בבן.
אני לא כל כך שומעת אותך, ברור.
אני אומר, את אומרת שאני עכשיו מגלה את עצמי מחדש, מגלה את המציאות, למה? אני שואל, בגלל ששנתיים אחרונות היית סגורה עם הבן, בבית.
ממש ככה. אני מניחה שזה ככה, אני מנסה כאילו להביא,
כן,
להעלות נכון, את ההשערה וזה.
כן, נכון, אנחנו מנסים לראות, באמת, האם היה איזשהו אירוע מסוים שהוא גרם לכך.
מאוד מציק לי, זה מציק לי כבר ברמות שבאמת אני כבר אומרת לעצמי, רגע, זה לא ייתכן. זה לא ייתכן האמביוולנטיות הזאת, שמצד אחד את ככה וככה, ומצד שני, כשאת נמצאת בחברת אנשים, ושוב, זה לא קורה עם כל, בכל מצב. אני לא יודעת, אולי בגלל שהמחשבות שלי נודדות או נודדות למקומות אחרים, אולי בגלל שאני לא... אולי בגלל שאני לא סגורה עם עצמי על דברים מסוימים, אולי בגלל שאני לא מסופקת, אין לי, לא קיימת בשביעות רצון כמו שהייתי רוצה, אז אני כאילו מרגישה שאני לא יכולה לתת את כולי כמו שהייתי רוצה וכמו שאחרים מכירים אותי.
יכול להיות, אבל מה שאת אומרת עכשיו, זה בתנאי שזה קורה דווקא למקומות שבהם, אם והיה והיית מצליחה להביא ידי ביטוי את עצמך, היית מרגישה שביעות רצון, אבל במקום רגיל, שלדוגמה סביות הרצון מעצמי היא לא מהווה שם, היא לא אמורה לבוא שם ידי ביטוי, כמו לדוגמה, אני סתם מביא דוגמה יכולה להיות נגיד איזשהו מפגש חברתי, ששם זה לא נושא של לימודים וכדומה, ושם יש לי פחות חששות. לדוגמה, זה מקום
ששם... ייתכן, ייתכן, ייתכן. אני, כן, יכול להיות, יכול להיות, אתה צודק, יכול להיות שזה באמת העניין הזה, כן. יכול להיות אם זה שתה משהו שהוא כיף יותר, וככה לא קשור ל... תדע, איזה תוכן לימודי, זה או אחר, יכול להיות שההתנהגות, כן. מאוד יכול להיות.
כן. יכול להיות שהמקום הזה שבו את אומרת שהיית נעולה הרבה זמן עם הבן, אז זה גם כן פגע במקום של הזהות שלך בנושא של הסביעות הרצון שלי מעצמי, מכיוון שהיית מסורה בשנתיים האחרונות יותר מדי עם הבן. יותר מדי, לא שזה רע, אבל נכון. לא הייתה ברירה.
נכון.
אבל זה מה שזה היה.
נכון.
עכשיו, היות שזה היה ככה, אז איפשהו, הזהות שלי, כמי שיכולה לפעול, לעשות, לתפקד, להיות צוות רצון מעצמי, להרגיש שאני מתפתחת, עושה וכדומה, בכל תחום הזה שלא יהיה, את היכולת הזו, כמו היינו אומרים, ערערנו, איבדנו, ואז כשאנחנו מגיעים, נגיד, ללימודים, ובעיקר כאשר המנחה היא פונה אלינו, אז אנחנו לא מצליחים לתפקד ולדבר כמו שצריך, כי זה בדיוק המקום ש...
ממש.
המקום החדש הזה.
ממש. ואז גם נוצרת את התחושה של מבוכה, כי אני אומרת, כאילו לא נעים לי שבהתחלה מזהים אותי כמשהו מסוים, ופתאום כשאני לאט לאט כאילו מרגישה יותר בנוח, אני פתאום נהיית משהו אחר, ואז אני אומרת לעצמי כאילו, אז מה, כאילו איך הם הסתכלו על זה, באיזה צורה? אתה מבין, אני כאילו מרגישה את הרמת הגבה שלהם, כאילו מה זה, את משתנה לנו פתאום.
כן.
זה לא מה שזהינו בהתחלה, זה מצב כזה כאילו לא נעים. אתה מבין למה אני מתכוונת?
בוודאי. לגבי הנושא הזה של הרמת הגבה, לו יצויר, אנחנו עכשיו היינו הם, והיינו מסתכלים, ניכנס לנעליים שלהם, של הציבור שאנחנו נמצאים בחברתם, ולו יצויר היינו מסתכלים על מישהי, שהיא נמצאת בקבוצה, ובעודה בקבוצה היא מצליחה, היא משדרת איזשהו שדר שהיא... יעילה, היא טובה, היא יודעת לדבר וכולי. ואז כאשר היא מדברת, אנחנו פתאום רואים שהיא מגמגמת, היא לא לגמרי מביעה את עצמה, היא לא מוצאת את המילים הנכונות וכדומה. אם אנחנו היינו הקהל ורואים אישה כזו, כמה זמן היינו חושבים עליה? כמה זמן היינו מרימים גבה? כמה זמן היינו אומרים, רגע, היא לא בדיוק מה שחשבנו. אנחנו עכשיו רגע אחד מהצד. איך היינו מסתכלים על האישה הזו?
אני מניחה שזה לא היה לוקח הרבה זמן, במיוחד כשהכירות היא לא מאוד עמוקה. זאת אומרת, אולי היינו צמאים במשך אולי, לא יודעת מה, שעה, שעתיים, אבל לא מעבר לזה.
אני חושב שהיינו צמאים לכל היותר, אני חושב, היינו צמאים אולי 10-15 שניות, כי יש לנו קורס, אנחנו באמצע לימודים, ואנחנו באופן טבעי גם כן מתעסקים בחיים שלנו, אנחנו הקהל. אנחנו לא התעסקים, אנחנו מרים גבה, ולא מתעסקים יותר מדי. בסדר, אז היא הייתה נראית כמישהי שיודעת לדבר ולהביע את עצמה, בסוף התברר שהיא לא כזו. מעניין, מפתיע, אולי מתרגשת.
נכון, הרבה פעמים זה מתברר.
נכון. נכון, ואז אנחנו אומרים לעצמנו, ואז אנחנו...
גם מה שמתסכל זה שאנשים בסביבה הזאת, הספציפית הזאת, מביאים את עצמם בצורה שאני כזו בעצמי, ואני כאילו אומרת לעצמי, מה קורה? זה כמו שדיברת קודם על נושא של התמוטטות עצבים, שאתה אומר, אבל למה אני לא מביא את עצמי כמו שאני רוצה, ואז נוצר תסכול. כי אני לא פחות מהם, אולי אפילו יותר.
כן.
אתה מבין? זה כאילו תסכול, תסכול, תסכול.
נכון, אני מבין, רק אני מנסה לחלק את זה לשניים. נכון, זה תסכול, תסכול, אבל התסכול הראשון הוא הרמת הגבה. הרמת הגבה, חשוב שנדע בהקשר הזה שבאופן טבעי האנשים לא מסתכלים עלינו יותר מדי זמן. הם מסתכלים עלינו 10 שניות, 15 שניות, הם עסוקים בחיים שלהם. לפעמים זה טוב, לפעמים זה לא טוב, בהקשר הזה זה כן טוב. אז יש להם את הרמת הגבה. זה אני מבין, אני מקבל. יש להם הרמת הגבה, אבל זה לא נמשך כל כך הרבה זמן, זו נקודה אחת. עכשיו הדיסקול השני הוא, אז זה נכון, אז אני שידרתי מסר מסוים שאני טוב ונעיל, בסוף התברר המסר האחר שאני מגמגם ואני לא מוצא את המילים וכדומה. זה נכון. מה שקורה הוא...
זה לא שאני לא מוצא את המילים, זה שאני מוצא את המילים כמו שאני כל השפת גוף, כל ה...
אני נראה יותר סגור, יותר חסום. אין בעיה.
ממש, זה כאילו לא אני. זה כאילו לא אני.
זה באמת לא את. זה נכון, זה באמת לא את, אבל זה... זה נכון, זה לא את, מכיוון שאת מסוגלת ליותר יכולות, אלא,
נכון.
אלא בגלל המצב החדש הזה, ובגלל היציאה, אחרי השנתיים, סליחה, אחרי השנתיים האלה, שהיית בתוך הבית, אז הנפש שלך, כמו היינו אומרים, יוצרת מעין מחסום, והמחסום הזה, הוא דורש מענה. מה המענה למחסום הזה? זה יישמע בהתחלה, קצת לא הגיוני, אבל עם הזמן אני אפרט את זה בעזרת השם, ייקח כמה רגעים. אנחנו עכשיו מרגישים, אמרנו, תסכול על תסכול. מה שקורה הוא שיש לי רמת תסכול, שאני לא מצליח להביע את עצמי בדרך הנכונה, שאני מרגיש שאני יכול להביע את עצמי, או צריך להביע את עצמי. ואז, מה שקורה הוא שאני מתוסכל מהמצב הזה, אני בלחץ, אני חושב על זה הרבה מאוד, והחשיבה הרבה על זה, והאשמה, אני כן טוב, אני לא טוב וכדומה, כל התהליך הזה הוא תהליך שהוא מעצים את הפגיעה שלנו בעצמנו יותר ויותר. ואז מה שקורה הוא,
נכון.
ואז מה שקורה הוא שהפעם הבאה אנחנו כבר נזהרים בקורס הבא, במפגש הבא, אנחנו נזהרים יותר ויותר, ואנחנו יותר ויותר נעשים מתוסכלים, אנחנו מעצמנו, כי אנחנו בתוך איזושהי בועה מסוימת של תדמית. רגע, עכשיו מסתכלים. עכשיו מסתכלים עליי בצורה שהיא שלילית, ופעם הבאה הסתכלו עליי בצורה יותר שלילית, אז עם הזמן זה גם כבועה שהיא מתרחד ונעשה לכאורה גרוע יותר ויותר, קשה יותר ויותר, והקושי הזה הוא מכביד עלינו והוא נועל אותנו יותר. לכן, מה שחשוב בהקשר הזה הוא כך, הוא לצאת מתוך הנחת יסוד, שבמפגש הבא, בקורס הבא, המפגש הבא שנלך בקורס הזה, אנחנו נחווה את אותה הרגשה. אנחנו עדיין נחווה את זה. אנחנו נחווה את האי-נעימות הזו, ואנחנו נרגיש טיפה חסומים ונעולים, אנחנו נרגיש את זה. אני מוסיף ואומר כאן, יחד עם זאת, חשוב לנסות, לפחות בשלב הראשון, לא להילחם בזה יותר מדי. כי ברגע שאנחנו נלחמים בזה, אז אנחנו מזינים את הפחד יותר ויותר. כמה שאנחנו אומרים, למה? וזה לא אני, ואנחנו מאשים את עצמנו, מדסקלים את עצמנו, אז אנחנו יותר ויותר מעצים את זה. עדיף לעשות משהו אחר. לפני הקורס, לפני השיעור, לומר, כן, אני הולכת למפגש, במפגש אני ארגיש חסומה, ואני יודעת את זה, ואני שם אהיה לא מי שאני. ככה אני אהיה שם. אני יודעת שככה זה יהיה. אבל אני מאפשרת לעצמי את החודש, חודשיים, שלושה, לרדת מה... מערכת הישנה שהייתי, שהייתי נעולה, והייתי בתוך הבית, והייתי עם הבן, והייתי עם הזהות הזו של אני אמא, והייתי עסוקה בזה, והסחפתי אחרי זה יותר מדי. עוד פעם, שלא באשמתי, אין פה אשמה, אבל זה מה שהיה. ואז המקום הזה, לראות איך אני עכשיו חוזרת לשגרה. החזרה לשגרה חשוב שהיא תהיה בלי לחץ ובלי רגשות אשמה. ולכן אני אומר, צי מתוך הנחת יסוד שזה ימשיך להיות ככה בחודשים הקרובים. אי ההילחמות בזה, היא תעזור לצאת מזה.
לא, זה קורס קצר, זה לא הולך להיות כמה חודשים.
אין בעיה.
זה
מה שמנחם אותי. כן, העיקרון הוא להבא. יש לי עוד נקודה אחת שאני רוצה להגיד בנקודה הזו, בעזרת השם, אבל אנחנו צריכים לצאת להפסקה. אנחנו נצא להפסקה, תישארי על הקו, אנחנו תכף ממשיכים, בסדר?
בסדר, מודה לך מאוד.
בסדר, גמור, הפסקה או בעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
מנהל מוסד, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793, 053-310-8793.
סמבוקול!
סבובה!
סמבוקול!
החורף יכול לעבור בקלות עם סמבוקול. סמבוקול, מרוכב במיוחד ונחקר קלינית. להשיג בבתי המרקחת והטבע.
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
עדיין סובלים מכאבים? ביקור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד, חייגו כוכבית 3414.
לא אחת, לא שתיים, אלא 1,600,000,000. כן, כן, בכל שנה צורכים בישראל 1,600,000,000 סקיות רק מהסופר. רגע לפני שכולנו שוקעים בסקיות, עוברים לסל קניות רב פעמי ומונעים נזק סביבתי חמור. החל מג' טבת, 1 בינואר, חוק הסקיות נכנס לתוקף. בסקיות שתיקחו בסופר יעלו 10 אגורות. סלים בסבסוד המשרד להגנת הסביבה יחולקו בקנייה מעל 100 שקלים עד גמר המלאי ברשתות השיווק שהצטרפו למהלך. פרטים באתר המשרד להגנת הסביבה. מהיום לוקחים כל סקית ברצינות, כי כל סקית זה בל תשחית.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
חדש, הסדר הנסיעות הארצי ערך צבור, מעתה גם ברכבת הקלה. שימו לב, על פי הנחיות משרד התחבורה, חובה לתקף את הכרטיס בכל נסיעה. פרטים נוספים באתר סיטי פאס או במוקד השירות כוכבית 3686. הרכבת הקלה עושה טוב לירושלים.
סובלים מבעיות במערכת העיכול? אולי גם אתם נדבקתם בחיידק ליקטובקטר פילורי. אתם מוזמנים לאבחון מקיף של החיידק ושל כלל בעיות המעיים בשיטת יאיר הניג, ולטיפול טבעי הנועד למגר את הבעיה בשורשה בשיטה ייחודית וטבעית לשיקום תפקוד המעיים וניקוי רעלים מהגוף. לקוחותינו מספרים שכבר בשבוע הראשון בטיפול הם החלו להרגיש רגועים, קלים ובריאים יותר. התקשרו עכשיו ליאיר הניג, 02-99-19-109. יאיר הניג, המרכז הירושלמי לבריאות טבעית, 02-99-19-109.
שלום, שמי ליאור רוזנבלט ואני עוסק במסחר באתר המחירות הגדול בעולם, eBay. אני רוצה להזמין אתכם להשתתף איתי בהצלחה, ללמוד כיצד להקים עסק מצליח באינטרנט ולהתפרנס משוק המחירות העצום של eBay בצורה בטוחה ומקצועית. בואו תלמדו כמה זה פשוט. חייגו לאייסל, כוכבית 3096. אייסל, ככה לומדים היום לסחור באינטרנט, כוכבית 3096.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
כן, שלום, ערב טוב, חזרנו לגבי הנושא של הקורסים והלחצים האלה. אז מה שרציתי לומר סביב הלחצים האלה שנמצאים סביב המפגש הזה כאשר הולכים לקורס, הוא שנכון שהקורס אומנם הוא קצר, אנחנו רואים על העיקרון. העיקרון הוא שאנחנו רוצים לראות איך אנחנו יוצאים מהמערכת הזאת, כי הלחצים האלה פוגשים אותנו. אז מה שהייתי אומר, אני אומר בשלב הזה, חשוב מאוד שאנחנו נקבל את הלחצים האלה, לא נאבק איתם, ואני אומר מראש, לא שנהיה מופתעים קורה מחדש, כי זה יהיה בחודשים הקרובים. אבל ככל שפחות נלחם בזה, אז יותר תוכלי לחזור למי שהיית בעבר, כי בעבר זה לא היה לך. וזה חזר
אלייך. לא, זה לא שזה לא היה.
זה לא היה באותה עוצמה.
זה לא שזה לא היה באותה עוצמה. זה עם סוג מסוים של אנשים שאני חווה אותם ככאלה או ככאלה.
יכול להיות.
זה משהו, אתה מבין?
כן, אני מבין. יכול להיות שזה מתי שזה...
זה גם מונע ממני לדבר מול קהל, ליצור פרויקטים שאני רוצה לעבוד איתם.
נכון, יכול להיות שזה מול אנשים
סמכותיים. חייבים עבודה עם קהל, זה נורא מתסכל.
יכול להיות שזה מול אנשים סמכותיים, מול אנשים שהם מבטאים חוזק ועוצמה וכוח, זה נכון.
לאו דווקא, לאו דווקא. זה לא מה שמרתיע אותי, לאו דווקא.
הבנתי,
אני ממש מתקשה להסביר את זה, זה כמו שאתה מרגיש משהו ואתה לא יודע להסביר את זה, זה משהו שהוא...
כן, אבל לפעמים...
זה תחושת בטן.
נכון, אבל תחושת בטן בהקשר הזה, היא תחושת בטן שיותר פוגעת בנו מאשר מקדם אותנו, מכיוון שהיא נועלת.
בוודאי, בוודאי.
אז יש את האפשרות הראשונה, כפי שאמרנו, זה הידיעה הזו שכך זה הולך להיות. והנושא השני זה לנסות, לקחת כל מיני, לנסות להתמודד עם הפחדים. איך אנחנו עושים להתמודד עם הפחדים? ניקח פחדים ברמה הנמוכה ביותר שישנה, לא ברמה גבוהה, ברמה נמוכה, וננסה כן. להתגבר עליהם, לאט לאט, 5 דקות, 10 דקות, אם יש פחד נגיד לדבר מול בן אדם מסוים, אבל מול בן אדם אחר יש פחד ברמה יותר נמוכה. נבחר דווקא את האנשים ברמה הטיפה יותר נמוכה, ושם ננסה לראות איך אנחנו פורצים את גבול הפחד, בלי הרבה מאמץ. ואז לאט לאט אנחנו נתרגל, ואז ככה נוכל לעלות דרגה דרגה מפחד לפחד.
כן. אני מבינה. בסדר, אני מאמצת.
זה תהליך הדרגתי, מראש לקחת שזה יכול לקחת כמה חודשים, ואז בעזרת השם יהיה קל יותר לחזור לזהות שלך ולתחושה שאת יותר ממצה את היכולות שלך.
בעזרת השם. תודה רבה. תודה, לילה טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום, רציתי לשאול... לגבי אנשים שהם לא יודעים להגיד לא.
כן.
הם לא יודעים לדרוש מהשני מה שהם צריכים.
כן.
ואז הם, זה בדיוק כמו שאמרתם בתוכנית, כאילו מתחילו הם מתוסכלים, ואז הם לא מבינים.
נכון.
ואז גם לפעמים אומרים למה זה קורה לי, וכל הדברים האלה.
נכון.
איך אפשר לגרום להם לדרוש את מה שהם רוצים? ו...
אז קודם כל בוא נתחיל. קודם כל בוא נתחיל עם תשובה, למה זה קורה לי? אנחנו יודעים למה זה קורה לי. זה קורה לי כי אני לא יודע להגיד לא, או אני לא יודע לבקש מה שאני צריך.
כן, אני אומרת לו, זה כן, נגיד כאילו, אני מכירה כמה אנשים כאלה, אני אומרת להם את זה, אבל כאילו זה לא עוזר. מבינים שהם יודעים לא לדרוש,
אבל הם לא
יודעים להגיד לא.
הם לא רואים בזה את הבעיה, הם מצליחים להדחיק מעצמם ולהגיד לא זו הבעיה, הבעיה היא משהו אחר, וגם אם הייתי דורש זה לא היה עוזר.
כן, הסביבה זה הבעיה, כאילו הסביבה לא מספיק
מפרגנת, תומכת,
לא מספיק...
עסוקים בעצמם וכדומה.
כל פעם הם מפילים את זה על הסביבה, עכשיו הם כבר מודעים לזה, הם כבר הרבה יותר טוב, ועדיין הם כאילו, הם לא יודעים נגיד משהו לא מתאים, הם לא ידעו להגיד לשני כל מיני דברים, לדרוש, כאילו, אני כרגע דוגמה, אבל...
באופן כללי. מובן, מובן, דרישות, מן הסתם, כל דרישה שהיא דורשת מאמץ והשקעה אצל האדם האחר, הם לא ירצו מכיוון שיש להם בהרבה מאוד מקרים איזשהו פחד מסוים מדחייה, שזה אומר שאם אני אבקש ואני לא אקבל מענה, אז מה זה אומר? שאני לא שווה?
זהו, נכון, האמת היא שעכשיו אני הזכרת באמת שפעם שאלתי, וזה בדיוק כמו שהוא אמר, כי הוא פוחד מעלו.
נכון, ואז אם יגידו לי לא...
אבל איך אני יכולה לגרום כאילו ש...
אז זה מורכב משני דברים, זה מורכב עם משהו אחד... שבאדם מחזק את הביטחון העצמי שלו ואת הערכה העצמית שלו בינו לבין עצמו, ננסה לגעת בזה בעזרת השם. ונקודה השנייה היא האימון הזה שהאדם הוא מתאמן בלומר לא, וגם זה צריך לדעת איך עושים את זה. אז לגבי הדבר הראשון, הנושא של הביטחון העצמי של האדם, הביטחון העצמי של האדם, בהרבה מאוד מקרים אנשים טועים וחושבים ש על בסיס מה אני אחווה ביטחון עצמי? על בסיס זה שתהיה לי הצלחה זו או אחרת. אבל זה לא מדויק וזה לא נכון. ביטחון עצמי לא חווים על בסיס הצלחות. הצלחות לא מייצרות ביטחון עצמי. הצלחות לפעמים מייצרות הרבה מאוד לחץ. זה נהדר שיש הצלחות, אבל לא זה מה שמייצר ביטחון עצמי. ביטחון עצמי מייצר, ביטחון העצמי נוצר בעקבות תחושת סיפוק חוזרת ונשנית מהעשייה של האדם, גם ללא תוצאות. עצם זה שאדם עוסק בתחביבים, בעשייה, בדברים שהוא אוהב ונהנה מהם, זה מה שמייצר אצלו תחושה של ביטחון עצמי. אז זו נקודה אחת חשובה, וזה בדיוק הפוך עם מה שקורה אצל הרבה מאוד אנשים, בעיקר אלה שלא יודעים להגיד לא, מכיוון שהם מאוד מחכים לתוצאה, והיות שיש להם פחד שהתוצאה לא תהיה ראויה, אז לכן מראש הם לא מתחילים. למה? כי אצלם כל הנחת היסוד היא בנויה בצורה לא נכונה, הנחת היסוד היא בנויה בצורה כזו, שמתי יהיה לי ביטחון עצמי, כאשר תהיה הצלחה ויהיה מענה, והיות שאני לא רוצה לפגוש את המצב שיגידו לי לא, כי אם יגידו לי לא, אז זה ירסק אותי רגשית הרבה יותר, אז לכן אני אפילו לא רוצה להתחיל עם כל התהליך הזה. אז כפי שאמרנו, הביטחון עצמי הוא לא נוצר בעקבות הצלחה, וזו הנחת יסוד מוטעת ראשונה, שצריך לעזור בנקודה הזו. הביטחון העצמי של האדם, הערכה העצמית של האדם, מתתחיל מכך שהוא יעשה דברים שגורם לו הרגשה טובה, באופן שגרתי, יום אחרי יום, זה יגרום לו את ההרגשה הטובה, מבלי שהוא מתמקד בתוצאות. זו נקודה אחת, בקשר לביטחון העצמי. נקודה שנייה היא, בקשר ליכולת להגיד לא. היכולת להגיד לא, או היכולת לדעת, לדרוש, היא לא מתחילה מהדברים הגדולים, מתחילה מהדברים הקטנים. לדוגמה, אם והיה ויש אדם מסוים שאני יודע שאני לא אפגע בו, אם והיה ואני לא בבת אחת עיני הטלפון כשהוא מתקשר, אלא אני אתקשר, הוא יתקשר, ואז אני אומר לו שאני אחזור אליו עוד 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה. כלומר, לא צריך להגיד לא בבת אחת, אלא בהדרגתיות. לבחור אפשרויות של אמירת לא בצורה הדרגתית ולא בצורה קיצונית ובולטת, כפי שעכשיו הוא מרגיש שהוא נדרש. כי המקום הזה שהוא נדרש עכשיו להגיד לא בצורה הקיצונית הזו, או להגיד, לבקש מה שהוא רוצה בצורה הקיצונית, אז הוא מרגיש עם זה יותר לחוץ ויותר קשה, ולכן כדאי להתחיל בהדרגתיות. ואז הוא יחווה חוויות שהוא מצליח להגיד לא, וזה בסדר, וזה לא מבחינתו סוף העולם, זה עצמו יגרום לו יותר ויותר את התחושה שהוא כן, הוא יכול להגיד את הלא. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לכל הצוות, תודה רבה למאזינים. היו ברוכים.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חי, תמיד איתי.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
נהג, נהגת, מה זה נתץ אתם בוודאי יודעים, נתיב תחבורה ציבורית. אז אם אתם ברכב פרטי, אין לכם מה לחפש שם. זה מפריע לתחבורה הציבורית, וכעת זה גם מצולם. הכנס נשלח מיד, נתצת, שילמת. מפנים דרך לתחבורה הציבורית. משרד התחבורה, mot.gov.il.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
חדש, הסדר הנסיעות הארצי ערך צבור, מעתה גם ברכבת הקלה. שימו לב, על פי הנחיות משרד התחבורה, חובה לתקף את הכרטיס בכל נסיעה. פרטים נוספים באתר סיטי פאס או במוקד השירות כוכבית 3686. הרכבת הקלה עושה טוב לירושלים.
סובלים מבעיות במערכת העיכול? אולי גם אתם נדבקתם בחיידק ליקטובקטר פילורי. אתם מוזמנים לאבחון מקיף של החיידק ושל כלל בעיות המעיים בשיטת יאיר הניג, ולטיפול טבעי הנועד למגר את הבעיה בשורשה בשיטה ייחודית וטבעית לשיקום תפקוד המעיים וניקוי רעלים מהגוף. לקוחותינו מספרים שכבר בשבוע הראשון בטיפול הם החלו להרגיש רגועים, קלים ובריאים יותר. התקשרו עכשיו ליאיר הניג, 02-99-19-109. יאיר הניג, המרכז הירושלמי לבריאות טבעית, 02-99-19-109.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב בשבע בערב, בריכות מים טרמומינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
שלום, שמי ליאור רוזנבלט, ואני עוסק במסחר באתר המחירות הגדול בעולם, eBay. אני רוצה להזמין אתכם להשתתף איתי בהצלחה, ללמוד כיצד להקים עסק מצליח באינטרנט ולהתפרנס משוק המחירות העצום של eBay בצורה בטוחה ומקצועית. בואו תלמדו כמה זה פשוט. חייגו לאייסל, כוכבית 3096. אייסל, ככה לומדים היום לסחור באינטרנט, כוכבית 3096.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, רוכב אופנוע, העת כאשר אתה מתקרב לצומת.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי, דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד מדבר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 12.
לילה טוב, שלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו